פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת ויקהל, פיקודי הקמת המשכן. אבי, יש לי תחושה שאנחנו הפעם לא עוסקים בהקמה, אלא דווקא בחורבן, באירועי השבוע הקשים בכל החזיתות, מלמדים שאנחנו הולכים למקום לא טוב.
שמע, יש את מתווה הנשיא, אני מאוד הופתעתי לרעה, דווקא אנחנו מדברים כאן הרבה שכדאי להגיע לפשרה והדרך לא הייתה נכונה, אבל אם זו הפשרה, באמת זה יותר גרוע ממה שהיה, בכל המדדים של כשאתה, אפשר להיכנס לזה, אבל אתה יודע, אולי מיותר בזמן שיש לנו, בוועדה למינוי שופטים, בעוצמה שנותנים ליוצאים המשפטים לממשלה, בחוקי היסוד, זה הרי לא שאנחנו מתנגדים לערכי שוויון, אבל ראינו מה קורה עם הערכים האלה שבגץ מפרש אותם לרעתנו. בקיצור, עם המתווה הזה, חוץ מאשר להעלות את כולם על העצים, אני לא רואה שום פתרון, שום מוצא שהוא מאפשר.
אגב, זה מתווה הנשיא, אבל לא הנשיא הרצוג, אלא הנשיא לשעבר, אהרון ברק. אני חושב שהוא עצמו לא היה מנפיק
מסמך. או מתווה הנשיאה.
כן, אבל
הנשיאה חיות.
אומרים שאהרון ברק המעורב כאן, ואנחנו יודעים שהיה משהו אחרי הצהריים, ביום רביעי, נתניהו לא סתם עיכב את הנסיעה שלו לברלין, היו דיונים רציניים, ברגע האחרון הוא קיבל רגליים קרות, אולי באמת כבוד הנשיא באמת מפחד מהמפגינים, הוא מבין איפה הדברים הולכים.
תשמע, הוא בחור צעיר, הרצוג, בן כמה הוא צעיר בעשור מנתניהו, אם לא ביותר. אז עתידות לפניו, אתה לא רואה מנהיג בשבט השמאל, ואם הוא עכשיו מוביל כזה מתווה, אולי הוא בונה גם את הקריירה הבאה שלו. באמת שאין הבנה, כי הוא לא תרם כלום. הוא רק תדלק את המפגינים היום, והוא גורם לכך שלא, הם הרי לא התפשרו על פחות ממתווה הנשיא, שהוא כביכול מתווה ביניים. אז לאן אתם זה מוביל אותנו?
אגב, הוא ניסה לעשות, לדעתי עוד תרגיל מלוכלך, הוא ניסה להפריד בין דרי והחרדים לקואליציה, מה הוא עשה? הוא אמר שחוק דרי יהיה בלתי קביל, בלתי חיי.
וחוק הגיוס.
וחוק הגיוס, גם שם זה יהיה מתווה רחב, כן. הוא יהיה בלתי, אגב, זה גם שטויות, איך אתה מגיע למתווה רחב.
רגע, יעקב, מאותתים לי מאולפן נמרק, שחברו הטוב של דרי, לשעבר, אמת, גם בהווה חיים רמון איתנו על הקו כעת, הצטרף אלינו לפתיח, אז אנחנו נאמר שלום וערב טוב לחיים רמון שמצטרף אלינו.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב לך, מר רמון. תראה, כמו כל עם ישראל, אתה ודאי קראת אתמול את המתווה, ואני מניח שכמו כל משפטן, אתה ניסית גם למצוא את שביל האמצע, שייתן לו את הכותרת של מתווה. אני חייב לומר לך שאבי ואני מחפשים את השביל הזה כבר מאתמול, ולא מוצאים אותו, אבל אולי תעזור לנו למצוא כאן את שביל האמצע, שעליו השתית הנשיא את המתווה שלו.
לצערי, אני לא יכול לעזור לכם, כי אין כזה. זה לא מתווה נשיא המדינה, זה מתווה הנשיא ברק. הרבה יותר קרוב למה שהנשיא אהרון ברק היה כותב בחוכמתו, כדי להיראות כאילו פה ושם איזה ויתורים במרכאות, וזה גם מיועד בכפי שהנשיא ברק אמר לטובת ציבור מאוד מסוים. הוא הרי תמיד דיבר על הציבור הנאור, וזה למעשה משמר את הסטטוס קוו. להפך, יש מקומות שכמו בוועדה למינוי שופטים, הוא אפילו מחמיר אותה, ואני מוכרח לומר שיש אנשים, כולל אני לא הייתי בסוד העניין, אבל אני ידעתי על מגעים בין אנשים מכל, אנשי אקדמיה מכל קצוות ההשקפות המשפטיות, והם גם הופתעו, כי הם הגיעו להסכמות עם אנשים, בוא נגיד, משפטנים שמרנים ואקטיביסטים, הגיעו לניסוחים הרבה יותר, הייתי אומר, הרבה יותר שאפשר למצוא בהם איזשהו שביל.
אז איפה זה השתבש בדרך? הרי הנשיא הרצוג הוא אדם שמכיר את הפוליטיקה, הוא לא מנותק. הוא הבין מה יקרה עם המתווה הזה.
אני יכול, למה הוא עשה את זה? אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר בשמו, אני גם לא רוצה לנחש. אני לא חושב שזה חשוב, אני חושב שמה שחשוב עכשיו זה לבוא ולהגיד, אוקיי, שמענו את הנשיא, זה באמת מעניין מאוד מה שאמרת, זה אפילו חשוב, אנחנו לא צריך לזלזל, ואני חושב שהקואליציה צריכה לבוא ולחשוב איך היא מתקדמת מפה, ואיך היא לא עושה בוא נגיד פשרו אל הבא, ואני פה מאוד קרוב למה שאמר חבר כנס ביטן, אני לא בטוח שצריך להפסיק לגמרי, אבל הקואליציה צריכה לבוא ולעשות את השינויים ואת הריכוך מול הציבור. יש ציבור רחב שהצליחו להפחיד אותו באמת בדברים עזועים לגמרי, שלא יהיו בחירות וכל מיני דברים כאלה. למשל, אני אתן דוגמה, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל בגדול, קבעו כלל שגם הנשיא הסכים לו שבית המשפט לא יכול לשנות חוק יסוד. אבל הוא קבע דרכים מאוד משונות איך כן מחוקקים חוק יסוד. הוא אמר בארבע קריאות, ב-80 אחרי הכנסת הבאה. זאת אומרת, אחרי שהציבור ידע, הציבור ידע בשלוש קריאות, והוא ילך לבחירות, אז רק שני שליש יוכלו לעשות, וכל חוקי היסוד שעכשיו עברו, עד עכשיו עברו ברוב רחוק מאוד ב-80, משוריינים ב-80. למשל, אם היינו צריכים לחוקק את חוק הלאום ב-80, הוא לא היה עובר. אני לא אקח חוקים, וישארו בספר החוקים דברים מעוותים, כמו שנוצרו לצרכים פוליטיים, כמו ראש ממשלה חלופי. אבל נוצרה תבלה. אז אני
אבל בכלל היא לא תימשך התבלה, זה לא תהיה קנייה חד צדדית, לא, והתבלה תימשך.
לא, היא לא תהיה קנייה, כי לא התכוונו לעשות את הדברים הזה, האלה. איש לא התכוון לשנות את חוקי הבחירות. וחוקי הבחירות, דרך אגב, גם היום, הם ב-80. אז לבוא ולהגיד, שינוי של להאריך את מועד כהונתה של כנסת, צריך 80 ח"כים. חוק יסוד הכנסת. ולכן צריך לבוא ולחשוב ולדבר עם הציבור באמת, ואני יודע ששר המשפטים עשה את זה, ואני יודע ששר המשפטים מתכוון להציע שינויים מתוך על המסקנות שהוא הגיע לגביהם, אבל אז נפטר אביו, אריה לוין, חתן פרס ישראל, ואני גם בהזדמנות זאת, אני מוסר את תנחומיי ואת ההשתתפות בצערו, והוא התכוון לעשות את זה, בלי שום קשר לנשיא.
כן.
כי הוא הבטיח שהוא יעשה את זה. או בוועדה למינוי שופטים, ששם זה באמת מה שהוצע, זה יותר גרוע המצב העכשווי. ולא התכוונו למנות חברי מרכז.
כן, אבל אתה אומר, מרמון, אתה אומר שהקואליציה צריכה עכשיו לצעד בצידה, אולי זה הקפאה חלקית, ולהתחיל להתקדם לפשרה יותר רגיונית, אבל השאלה
היא... לא, נקשרה אל השינויים, יוכיחו שכל מה שתפלו, וכל העלילות, וכל הפחדים, שלצערי הרב, חלק מהציבור האמין להם. יושב ראש האופוזיציה, ומודיע שאם תתקבל מה שיתקבל, יבוטלו הבחירות. אז תשמע, הוא מייצג 20 וכמה מנדטים, אני מניח שהם מאמינים לו, אז הם נבלים.
בוא נראה צד אחד קדימה, אחרי שהנשיא נתן מתווה, לא יכול להיות בצד השני מישהו שיגיד, אני מוכן לקבל
אני
פחות.
לא,
זאת אומרת, במובן
אני
הזה,
שוב, אני לא
במובן הזה הנשיא סגר את הדלת.
יש ציבור, תדבר עם הציבור. אם בא אנשים, אני מדבר איתם, אומרים, לא יהיו בחירות. אז תבוא ותגיד, יש חוק יסוד שלא נוגעים בו. אבל קבענו שחוק יסוד, דומה מאוד למה שאמרו פרופסור פרידמן ואלבשן, חוק יהיה חוק יסוד, 4 קריאות ב-61, אחת מעבר לבחירות הנוספות, או חוק ב-70, אמרו יבטלו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נחוקק אותו מחדש ב-70. יש פתרונות לזה, יש שיח שיבוא ויפוגג את הפחדים. אני בא ואומר, לא צריך שנות הרכב הוועדה למינוי שופטים, פרט להוצאת שני לשכת עורכי הדין, ולתת רוב לקואליציה, אבל הקואליציה תוכל להשתמש ברוב הזה, רק למשל, רק לגבי שופטים עליונים, וגם זה לא בחצי מהכבוד שתיבחר בקדנציה.
זאת אומרת שישבו עם עצמם, יראו מה הם היו מוכנים ללכת הכי רחוק, הכי רחוק לכיוון השני, ולעשות את זה בעצמם.
אני כבר רוצה להגיד, ישבו עם עצמם. הייתי, אני לא יכול לפרט, אבל הייתי באחד מהם. ישבו עם עצמם, מה שאתה מגדיר, ואמרו, זה מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות. לבוא ולהציג את זה.
אז למה זה לא הוצא? למה חיכו למתווה הנשיא דווקא?
לא, כי א', לדעתי טעו שחיכו שאחרי, יש הרבה טעויות, קודם כל עושים דבר כזה בלי להסביר, זה כישלון קולוסלי, אבל פשוט היה ויכוח, אני לא הייתי שותף לו, הוא נעשה את זה אחרי קריאה ראשונה. לדעתי, צריך לעשות את זה לפני קריאה ראשונה, אחרי שראו מה קורה ברחוב.
זאת אומרת, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, הם הכניסו עיזים כדי שיוכלו להוציא אותם, אבל בסוף כל העדר התנפל עליהם.
לא עיזים, ולכן, אבל עכשיו, אחר כך, לצערנו, מלבד הצער על האובדן של משפחת לוין, נפטר, וזה גם זה עיכב בפני לעשות את הדברים האלה, עוד לפני שהנשיא עמד להציע את הצעתו. ורגע, זה מה שאני חושב שצריך לעשות. צריך לבוא ואת כל מה שהתכוונו לעשות לפני, לעשות עכשיו, ולדבר עם הציבור, ולהסביר לו שכל מה שמספרים ותופלים, וכל העלילות האלה הם באמת עלילות של חלק, הרי אנחנו יודעים, חלק מהאנשים, 160 אלף, אני לא אומר, 150 אלף הם לא הבעיה. יש את ה-5,000 איש שלדעתי היום היו ברחובות ושיפשו את החיים, ולא צריך הרבה, אתם...
אלה הארדקור, הם ישבשו את זה גם אם יגיעו לפשרה.
הם מפגינים נגד תוצאות הבחירות, הם לא מפגינים. מי שהולך עכשיו לבני ברק ורוצה לגייס את החרדים ועושה את הדברים האלה, הוא לא נגד הרפורמה.
אגב, ביד אחת הם הולכים לבני ברק, ביד שנייה אנחנו רואים שהמתווה הזה ניסה לקרוץ לחרדים, לאפשר מינוי שרים ללא בקרה של עילת הסבירות, ולהעביר את חוק הגיוס. הם ניסו בתפירה מאוד גסה להוציא את החרדים מהגוש הזה.
גם כן, לא מבינים שמי שחושב, זה שוב חוסר הבנה של מה שקורה בחרדים ובמפלגות החרדות, מי שחושב שזה שהחרדים ילכו עם יאיר לפיד, אז הם, אנשים שאין להם שום מושג בחיים פוליטיים, ולכן זה לא יקרה, אבל זה לא מה שיהיה, אבל באמת צריך לפתור את זה. אחד הנושאים שחוק יסוד, למה ישרו לגעת בחוק יסוד, זה כדי לפתור אחת תמיד את הבעיה הזאת, שמעיבה על החיים הציבוריים. לי יש פתרון יותר פשוט, אני אומר שוויון בטח, אני בעד שוויון, בין החרדים לערבים. כמו שהערבים לא מתגייסים, גם החרדים לא התגייסו. אותו חוק. כל זמן שהערבים, כל זמן... אבל אותם אנשים אף פעם לא ילכו להקים לשכת גיוס בכפר ערבי. הם לא ילכו לשפרעם, ולא ילכו במפחם. אגב, אני מניח ששם המצב המי הרבה יותר גרוע, אבל זה מה שצריך להיות. אבל אם זה לא קורה, אז יש רעיונות, היו רעיונות, בין היתר גם על... כאשר באו ודיברו האם לוותר על פסקת גברות, להפוך את, להכניס סעיף בחוק יסוד הצבא, שנוגע לגיוס חרדים, הרי אין חרד.
או כמו בחוק הבשר, נדמה לי שהיית אז בממשלה, או היית קרוב ליצחק רבין,
אבל אני...
בחוק הבשר היה פסקת התגברות, נכון?
מי שהמציא את זה, זה לא אני, אהרון ברק בא והסביר לנו איך מתגברים, והוא הציע את פסקת התגברות, ועשה פסק דין של 9 שופטים, שפסקת התגברות ב-61.
אפשר לעשות את זה גם בחוק הגיוס ספציפית, אדרוק.
כן, אבל אפשר בחוק הגיוס מציעים אקדמיים, פרופסורים, אני לא פרופסור, לעשות את זה בצורה של חוסר שפיטות, אבל אני אראה לכולם ברור, מ-1948 ועד 2023, אף חרדי לא גויס בכפייה ולא התגייס בכפייה. אבל מה, במקום לתת, למשל, אני כמה אומר את זה, לתת, לבוא ולהגיד, בואו, נתנו פטור, בגיל 21 תוכלו ללכת לצבא. אז גם את זה לא נותנים. כבר היו רעיונות כאלה, צאו, אז ב-21 יוכלו החרדים ללכת לעבוד, יתרמו למשק, יתרמו לרפת משפחתם.
הם לא באמת רוצים שהצבא יהפוך לחרדי, אלא שיהיה להם במה לנופף, זה די ברור.
אבל זה שוב, זה חלק מה... יש שוויון בנטל, אין שוויון בנטל כבר שנים. כל מי שיודע שם, כל מי שבקי, סיסמה ריקה, פחות מ-50% ממחזור של יהודים.
אולי הפתרון זה לשלם לחיילים משכורת טובה, שהשירות יהפוך למתגמל.
אבל זה כבר בוא נגיד, זה גם צריך, אבל אני בא ואומר, אז, לא הרבה, במקום שחרדי היום אז 24, תתקן אותי?
כן.
ב-24 מותר לצאת לעבודה?
כן.
מה?
כן,
נכון.
אגב, האוצר תומך בזה.
אגב, בנט רצה לעשות את זה.
כל אדם בר דעת תומך בזה.
צריך לומר לזכותו שבנט רצה לעשות את זה בקדנציה הקודמת.
נכון, גם הוא לא הצליח לעשות את זה. למה? 21. רק לעבור מ-24-21 עשית מהפכה.
אם אני שואל אותך כמי שמכיר את האנשים וגם רואה את ההתנהלות של לוין, אנחנו שומעים שגם ישבת בחלק מהשיחות הלא רשמיות. איך זה ייגמר? האם אנחנו נראה כאן באמת ריכוך של החקיקה, גם אם לא בהסכמה, או שילכו עד הסוף ויעבירו את זה מילה במילה?
ואז נגיע ליום הדין של בג"ץ מול הכנסת.
אני מקווה מאוד שישבו, יחשבו, יעשו ריכוך, יעבירו חלק מהדברים עכשיו, בצורה מרוקחת, ואת השאר אחרי הפגרה, ובתקופה הזאת אפשר לדבר, יש חודש לדבר, אבל אל תדאג, גם מה אומר הצד השני? אנחנו מקשה אחת, אם זה לא כזה ראה וקדש, אנחנו נגד. עכשיו הנשיא לקח ועשה את נושא הסבירות. זה לא המצאה של הנשיא, זה המצאה של השופט סולברג, שבא לביטוי במאמר ארוך, שכבר היום בבית המשפט העליון יש לו תמיכה גדולה, ראינו את זה פסק דין דרעי, שחלק מהשופטים לא קיבלו את מבחן הסבירות, היה להם דבר אחר, ולכן זה מה ש... אז לקחת את זה, זה גם בסדר, יש סבירות, לעשות את נושאים נוספים שאפשר לקחת, אבל ברגע שיהיה שינוי ולו הקטן, אז ימשיכו בהפגנות, והמגמה של הקואליציה ושל שר המשפטים צריכה להיות שהיא מפיגה פחדים, הופכת את כל...
כן, אבל בוא נדבר על נושא... את כל התעמולה והשקרים. כן, בוא נדבר על נושא שלא קשור לפחדים, אלא את הומינה, מה שנקרא. יש לנו את חוק דרי 2, שיעבור כנראה בשבוע הבא. האם לדעתך בג"ץ יפסול אותו? או שעד כדי כך הם לא יגיעו
כתבה. חוק דרי 2, למעשה לפי עסקת, לפי מתווה הנשיא, ולפי כל העניין הוא, הרי מה אומרת? שהסבירות תחזור להיות מה שהיא הייתה, לפני שברק פסל לדרי 1 ב-1993. לבוא ואומרת שסבירות חלה רק על פקידות, במונח של, בדרך של ברק, ולא חלה על החלטות מדיניות, ולא חלה על מינויים, ונגמר העניין שקישורים לחוד וסבירות לחוד, אם אתה קשיר, אז אתה עומד. הבעיה היא, לפני שהולכים עם חוק דרי 2, צריך לחוקק שבית המשפט העליון לא יכול לפסול חוקי יסוד. אגב, עד עכשיו הוא אמר שהוא יכול לפסול, אבל לא פסל. עצם הדיון בזה היה מופרך, אבל אף פעם, עד היום הוא לא פסל אף חוק יסוד.
אני רוצה לסיום לשאול אותך...
לעבור את הסף הזה. ואז קודם כל צריך לעשות חוק יסוד לחקיקה, ואז לחוק את הסבירות, ואז מילא חוק דרי, אז אפשר יהיה לעשות חוק דרי.
אתה היית לסיום חבר בכיר בממשלת אולמרט שיצא למלחמת לבנון השנייה, שבדיעבד... לפחות לפי מבחן ההרתעה מתבררת כאחת מהמלחמות היותר מוצלחות לטווח הארוך. ראינו את מה שקרה השבוע, הכי מוצלחת, אתה אומר, ראינו את מה שקרה השבוע, האם נתניהו היה צריך להגיב לנוכח מה שהגיע מלבנון?
אני לא חושב. אני חושב שזה אירוע שאנחנו גם במהלך כמה... במהלך השנים האחרונות מדי פעם שהיו אירועים שהם היו מבחינת האסטרטגיה הכוללת הם היו מינורים, ישראל הכילה את זה, ואני מציע ללבוד טוב טוב את האירוע על כל פרטיו, מי הגיע, איך הגיע, כי החיזבאללה בגלל שהוא מורתע הוא לא לוקח אחריות. אם הבא היה אומר החיזבאללה כן זה מה שאני עושה זו המדיניות שלי, אני מעכשיו שולח מחבלים עם, סליחה, עם מטעני צד, אני מניח שהיינו צריכים לעשות, אבל החיזבאללה אמר אותה, לא אומר זאת, הוא מתכחש לאחריותו, ולכן, סליחה, אני...
כן,
הערכנו יותר מדי.
יותר מדי, אז בואו
נחצה כבר, כן.
נאמר לך שבת שלום.
אני מציע ש... שבשלב הזה אפשר להכיל את האירוע, ושיהיה לכולנו שבת
שלום. זהו, רצינו לשאול על קבוצת הרכישה של הפועל, אבל ניתן לך לשתות כוס מים, ואולי בתחנות אחרות זה יעניין יותר את המאזינים.
טוב שלא שאלתם, כי זה נושא עצוב. כן.
תודה רבה לך, חיים רמון.
תודה.
שבת שלום.
שבת שלום. פרסומות, ומיד נשוב. חזרנו מהפרסומות, ואנחנו נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד. שלום לך.
ערב טוב. שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך, חבר הכנסת סעדה. איך תוכל לתמצת לנו במשפט אחד את ההגדרה שלך, את ההרגשה שלך אחרי ששמעת אתמול את מתווה הנשיא? אכזבה, הפתעה, או שאתה יכול לומר שפילו צפית את זה?
לא, כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. ציפיתי מהנשיא להיות במקום של ממלכתי, ולא מקום פוליטי. אני חושב שהנשיא בחר לייצר פשרה בין חלקי השמאל. בין השמאל שרוצה להתנגש ולא להתפשר, לשמאל שרוצה להתפשר, והוא יצר ביניהם פשרה. במקום לעשות פשרה בין הימין לשמאל, זה לא בא בחלל ריק. אם שמעתם את האמירות הקשות בשבוע האחרון של מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה שדיבר על להתנגש ולא להתפשר, דורית בייני שאמרה, יארג ובעל יעבור, לצערי האמירות האלו השפיעו על הנשיא, ובמקום לבחור להיות ממלכתי ולהבין את גודל השעה ואת גודל האחריות, הוא בחר להציג מתווים שהם חד צדדיים.
אני ננסה להיכנס לנעליים שלו, יכול להיות שהוא ראה אולי בימין שיש איזשהו מורך לב, ולכן הוא אמר, אם השמאל אני לא יכול להתגמש, נתגמש על חשבון הימין? זה מה שעבר לו בראש?
אני חושב שהוא הבין שהלחצים עליו גדולים, ואם הוא ייתן מתווה שהולך טיפה ימינה, הוא יתפס כאיש ימין, וזה יכול לסתום לו את הגולה לעתיד. כי אתה רואה שהמתווה הוא לא מאוזן. יש מתווה שהוא מאוזן, אתה אומר, שני הצדדים משלמים מחיר.
מה, אתה רומז לכך שפניו לפוליטיקה, אך ביום שאחרי הנשיאות?
אני לא רומז, אני אומר, יש פה סימני שאלה, שהוא התפקיד שלו, הוא צריך לענות על הסימני שאלה הללו, אבל לא ככה, לא ככה מייצרים פשרה. זאת לא פשרה.
כן, אבל
אחד צדדי לחלוטין.
הנשיא מודע לזה שאחרי המתווה שהוא הציג, בצד השני לא התפשרו על פחות, ויות שהימין לא יכול לקבל את זה, והוא יודע את זה, אז הוא שולח אותנו כביכול, לכאורה במודע לסוג של מלחמת אזרחים, כי אחרי הפשרה לא, שלו לא, כבר לא תהיה פשרה נוספת.
לא, אני חושב שמוקדם מדי, אני חושב שמתווה הנשיא, הוא יהיה מתווה ראשוני שעליו ננסה להגיע לפשרה.
תן לנו דוגמה במה. תן לי חלק מהמתווה שהיית אומר, פה אני יכול להיכנס למסע ומתן.
אני אתן דוגמה, הרי אחד הבעיות במתווה של הנשיא, זה העניין של הוועדה לבחירת שופטים, שהוא נטל מאיתנו את הסמכות לבחור שופטים. אבל אפשר לאזן את זה בצורה מאוד קלה, שאם מצד אחד הממשלה, הכנסת לא תוכל לבחור שופטים, לא יהיה לה את הרוב הדרוש, מצד שני, כן הוא יאפשר בהסכם שרה, לבחור שאותה חברי כנסת, אותם נבחרי ציבור, יוכלו לבחור את הנשיא. ואז יוצר שוב של איזון. במקום
במתווה
זה,
שלו הוא מציע לקבע את שיטת הסניוריטי.
את הסניוריטי, כן. זאת אומרת, הוא יצא שלושה לאווים. לא לרוב לקואליציה, לא לבחירת הנשיא, ולא לבטו של הקואליציה. זאת אומרת, הוא השאיר אותנו עם כלום.
רגע, מצב עוד יותר גרוע. עד עכשיו לקואליציה היה וטו, כי היה צריך 7 מתוך 9.
נכון,
והיה לכם וטו, עכשיו גם את הווטו אין.
עכשיו יש לנו 4.
ובמצב הפוך, אם הימין באופוזיציה, כשמטבע הדברים, השופטים והקואליציה חוברים יחד, לכם אין שום השפעה.
נכון, נכון, ולכן נוצר מצב, שאם כל המטרה, והנשיא עצמו דיבר על זה לפני כמה שבועות, שצריך לפתוח את שערי בית משפט, לפני ציבורים שהודרו, חרדים, ערבים, מזרחיים, עכשיו, את הצוהר שהיה בגלל הזכות, על הווטו הקודמת, ששר חוקק, גם את הצוהר הקטן הזה, הוא סגר. הוא תרק את הדלת בפני שופטים מזרחיים היום, חרדים וערבים, ולכן אני אומר, חייבים להגיע לפשרה, כי אחים אנחנו. אבל בפשרה שני צדדים...
אבל אני רוצה עוד שנייה לפני הפשרה. משהו כאן קרה, יכול להיות שמי שניהל, ואנחנו רואים את זה מתחילת הדרך, לוין יצא לרפורמה הזאת, בלי שהיה כינוס אחד של סיעת הליכוד, כדי לתקס עצה אפילו איך לעשות את זה בתחבולות, ולא במלחמה עם ראש בקיר. וגם עכשיו, את המסע ומתן מול הנשיא הרצוג, לא ניהל מישהו מטעמכם. אולי רוטמן ישב איתו, פורום קהלת שאני לא יודע מי מינה אותם. אין כאן טעות בהתנהלות שלא יושבים סביב שולחן אחד, מגבשים איזושהי הצעה מול הנשיא, מתכננים את הצעדים. זה נראה של המחאה, עם כל זה שאין להם מנהיג, יש להם איזושהי אסטרטגיה, והימין רץ קדימה, בלי לחשוב יותר מדי.
לא, אני חושב שהבעיה היחידה, מעבר להסברה שהיא בעיה, ואני מסכים. אנחנו צריכים, נכון, אנחנו צריכים לייצר מנגנון של קבלת החלטות, וזה מורכב באירוע כזה, זה מורכב מאוד, והכי נכון היה, שהיינו יושבים בוועדת חוקה, הרי זה הדרך הנכונה, יש דרך נכונה, איך פועלים דברים, הרי זה לא חוק ראשון שהכנסת מחוקקת, הוא במחלוקת. ואיך עושים את זה? יש ועדת חוקה, יושבים של אנשים, מבוקר עד ערב, ומייצרים מנגנוני הסכמה, או מנגנוני של אי-הסכמה, ומה שנוצר פה, ועדת חוקה הפכה לקרקס, ואין שום פלטפורמה לדיון אמיתי. עכשיו, זה משהו שאפשר להגיע לעמק עכשיו, הנה, נתתי לכם דוגמה עכשיו, או לנסות דוגמה להבחין בין ערכאות מקצועיות שלום ומחוזי לבין העליון. זאת אומרת, יש אופציה להגיע לעמק השווה, אבל כן צריך למצוא פרטנר לשיח. לא פשוט למצוא אותו היום.
במצב הנוכחי, אתה יודע מה עוד לפני כן, הרי מה לוין ורוטמן אומרים ככה בשיחות חצי סגורות? הם אומרים שהצד השני בכלל לא מעוניין בשום פשרה, כי המטרה האמיתית היא להפיל את הממשלה, והרפורמה זה רק טריגר. אז אם מלכתחינה אין לנו מה לדבר, אז אולי גם כל הדיבורים על פשרה הם רק מספתיים.
אני חושב שזה נכון ומדויק, אבל זה לא נכון עד הסוף, אני אסביר. יש 30% אני, בערך, שלא רוצים שום דבר. לא משנה מה נגיד, הם יגידו לא. זה יאיר לפיד. זה הפוזיציה שלו. אבל יש, כן, יש ציבור באמצע, שכן מעוניין לשיח, וכן רוצה שהתקופה הזאת תחלוף, ובעזרת השם נשב כולנו ונסב יחד לסדר. כל ארבעת הבנים. ולציבור הזה אני פונה, לציבור הזה אני מדבר. ולהסביר להם שזה נכון ושאפשר לבוא לקראת. וגם אני מבין את החשש שלהם. לכן מהמקום הזה, נכון וראוי להגיע...
הרבי מלובביץ' אומר שיש את הבן החמישי שהוא בכלל לא מגיע לשולחן הסדר. וכאן יש תחושה שבשמאל זה בעיקר הבן החמישי. תצביע לנו על חבר כנסת אחד, דיברו על גנץ, ראינו יישר קו עם לפיד. בסוף אתם צריכים לעבוד מול הפוליטיקאים.
אני יכול להגיד על
שני חבר כנסת. מי הפוליטיקאי בצד השני? כן, כן.
יש שני ראויים, ושמבינים את גודל השעה בניגוד הנשיא. אייזנקוט, מתן כהנה, פרגן להם, חשוב להם,
הם מבינים. אבל עכשיו הוא סינדל אותם, הם כלפי הרחוב שלהם, לא יכולים להיות יותר מתונים.
נכון, הוא טעק את בעוד של כולנו, אבל מצד שני, כולנו מבינים שהאופציה אחרת היא יותר גרועה. אופציה של אי-הסכמה יכולה לייצר פה כאוס בחברה הישראלית. ואני לא חושב שנגיע לזה, אני חושב שכן נגיע לשיח, כי כולנו יודעים שאין לנו ארץ אחרת. הארץ הזאת היא יקרה לנו מאוד. ולכן אני חושב באמת...
אתה יודע מה, חבר כנסת סעדה, אולי תרשה לי לחלוק עליך במובן מסוים, שאתה ואני וכולנו חושבים שאחים אנחנו, אבל... אלה שניסו לפני כמה שבועות למוטט את הכלכלה הישראלית על ידי הוצאת כספים לחוץ לארץ, ואלה שמוצאים את דיבתה של ישראל רעה בייחוד האירופי, אולי הם באמת לא חושבים שאחים אנחנו.
נכון, אבל הם המיעוט. הם המיעוט, הם לא
המיעוט המוביל כנראה, לא?
נכון, אתה יודע שלפעמים המיעוט הוא יוצר את הרעש. כלל התלמודי הידוע בעניין הזה, אבל בוא ננטרל את הרעש הרי כאלו. רוב החברה הישראלית הם אחים, המחלוקת הזאת גם חוצה משפחות, אחים כפשוטו אפילו, והם כן, הם רוצים שרה, הם רוצים לדבר, הם רוצים להיות אחרי פסח ולהיות אחרי האירוע הזה. ולכן אני אומר, ביחס לאותם אנשים, והם לא מעטים בחברה הישראלית, איתם אני רוצה לדבר, איתם אני רוצה להתפשר, ואיתם אני רוצה להגיע להסכמות.
אז מה מהלך חקיקה חצפתית? כאילו, בוא נגיד, הצד השני כרגע לא מוכן לשבת איתכם, אבל אתם רוצים להרגיע את הרוחות, אז מה אתם אמורים לעשות? לשבת ולהגיד, אוקיי, אנחנו על דעת עצמנו נחליט לרקח א', ב' וג', זה הדרך?
לא, זה דרך לא נכונה, כי אני לא מכיר מישהו שהוא מנהל מסע ומתן מול עצמו. לא ראיתי דבר כזה
כמו בהתנתקות בעזה, ששרון יצא.
אבל אם אתם רוצים להעביר מסר, אז זו אולי הדרך.
אתה רואה מה יצא, לכן זו לא הדרך. הדרך מבחינתי, יש לנו מצפן ערכי. אנחנו מסתכלנו לציבור רפורמה, ואנחנו נעשה את הרפורמה. אנחנו נעשה הכל כדי לנהל שיח. והיה והחליטו לא לנהל איתנו שיח. גם נכבד את זה, ועד פסח בעזרת השם, נבשר את הרפורמה. באמצעות חקיקה. כי צד שני, הציבור הימני צריך לדעת, עכשיו אנחנו גם לא נשחט. לא נכון להשחק בפרוטקשן בדרום, ולא נכון להשחק בפרוטקשן שמישהו מנסה להפעיל לנו לחץ באמצעות הוצאה דיבה רעה של הארץ והוצאת כספים מהארץ. לא נסחד, לא למצמד, זה לא היה מין שם.
טוב, בזה עזרו לכם גם הבנקים האמריקאים שקרסו ופתאום הציגו אותם בלי המסכות.
לא, הכוונה שאין טעם להוציא כסף מהארץ עכשיו, כי פה יחסית...
אני רוצה לשאול אותך מהזווית החרדית, אנחנו בתחנת רדיו חרדית, ראינו שהנשיא מנסה לפזול לכיוונם של החרדים, יעקב כתב על זה, ידידי כאן שמגיש איתי ביחד, כתב על זה גם השבוע בטור, שהגיעו קריאות לכיוון החרדים, קחו את יבנה, חכמיה, וגם את השר דרי שיוכל להיכנס, וראינו את זה בהצעת הנשיא, ביטול עילת הסבירות בנוגע למינוי שרים, ודווקא לגבי חוק הגיוס, נגיד למאזינים, לגבי חוק הגיוס, אי אפשר יהיה באמת לערור על הסבירות שבו. עכשיו, השאלה היא האם אתם, והחרדים לא ממצמצים, הולכים איתכם עד הסוף. מנגד הייתה תחושה לפני, שאת פסקת ההתגברות, למשל, נתניהו רצה להפקיר, האם אתם בליכוד מנגד תלכו עד הסוף גם בנושאים שקרובים לחרדים, ובעיקר במה שנוגע לפסקת ההתגברות, שתאפשר להעביר את חוק הגיוס.
איך, אני חדש בכנסת. ואורך לרגע, אבל רואה כל פגע. ואני אומר לך שיש הרמוניה בין החרדים לבין הציבור, הציונות הדתית, לבין הליכוד. אנחנו עובדים יחד, מגובשים. אנחנו נגיד לאינטרסים שלהם ומגינו על האינטרסים שלנו. לכן, אני לא חושש מפיצול, לא חושש מפילוג. ויבנה וחכמיה, זה נכון שאנחנו לפני חורבן, ואנחנו פה לפני בנייה, ועם ישראל בארצו, וארץ פה, וארץ פורחת, אנחנו לפני חג, חג הגאולה. לכן אני אומר, אין מה לדאוג. נמשיך קדימה, כן, נחוקק, נעשה הכל להגיע לפשרה, נעשה הכל.
מילה אחת.
אבל אם לא נגיע, אם לא נגיע לפשרה, נחוקק.
מילה אחת לסיום, אי אפשר להתעלם מהאירועים הביטחוניים, האם אתה שותף לדעה הרווחת שהחיזבאללה רואה את המצב בארץ, מסיק מסקנות אולי מוטעות של פילוג והתפרקות, ולכן הוא מנסה אותנו באמצעות מה שקרה בשבוע האחרון.
ברור לי שעולבי ישראל מחככים ידיים בענה מהסיטואציה הזאת, ומקווים שזה יביא עלינו את החורבן, אבל שלא תעוץ להם הדרך. אני באמת חושב שאחרי פסח יתפוגג מסך העשן הזה, או שנגיע לפשרה מבורכת, ואני מאמין שזה מה שיקר, או שנחוקק, והציבור יבין שזה מה שנכון, וזה מה שמחזק את הדמוקרטיה, ונהיה אחרי האירוע, בעזרת השם.
רק עוד מילה.
רק צריך לעשות ולפעול.
עוד מילה בקובעך כסגן ראש מחש בעבר, איך אתה רואה את הזירה הזאת בין המפכ"ל לבין השר לביטחון לאומי? האם בן גביר טעה כאן בהתנהלות שלו בפיתורי מפקד המחוז ובהתנהלות שלו מול המפכ"ל? אנחנו רואים שהוא קומם עליו את כל המשטרה, הפורים הניצבים, המפכ"לים לשעבר, כולם פתאום בראש אחד נגדו.
אני חושב שהטעות העיקרית היא לא של בן גביר, של המפכ"ל עצמו, הוא גם הודה. כשאתה במהלך פעילות, אתה לא מפטר אנשים. אתה מחכה שהפעילות תסתיים, עושה הפקת לקחים מסודרת, קורא אליך לפקד המחוז לשיחה, ואחר כך בסבב הבא אתה עושה את החלטה הפיקודית שאתה עושה. לא יודע למה עצה לו הדרך, הוא התנהל לא נכון, יאמר לזכותו...
הוא לא קיבל הוראה מלמעלה מבן גביר לעשות את זה? הוא לא קיבל הוראה מהשר לעשות את זה?
בסוף אחרי לא. זה לא משנה אם הוא קיבל או לא, אחריות היא שלא. הוא מפכ"ל משטרת ישראל, כל שזכור לי לא בן גביר, בן גביר השר, שם מתווה מדיניות. החלטות אם לפטר או לא, זה אך ורק שלו. הוא קיבל החלטה מוטט. אני לא אומר שלא היה צריך לקבל החלטה, אבל לא עכשיו, לא בדרך הזו. ויש ערך לדרך. הוא פעל לא נכון. יאמר לזכותו שהוא לקח אחריות.
כן, טוב. אנחנו היינו צריכים להריך את
זה. אני רק אומר,
בערת הגב,
כשמע חש, לא דומה פיזור הפגנה של חרדים לפיזור הפגנה של המפגינים עכשיו.
טוב, זה לפידמה, אלה אנשים אחרים.
זה כפפות של משי, אצל החרדים זה עלות, לא ראיתי שוטרים עם עלות, עלות, גורמים לאנשים להיות זברות, בואש, כל מה שאפשר, בכל הכוח, לפעמים גם משיכת פאות, ופה עולם אחר, מעניין למה?
זה רוח המפקד של מי, הרי דווקא המפכ"ל כאילו נמצא
בצד של בין מי. אני אגיד לך מה ההבדל, כי פה, באירוע הזה הוא יודע, וזה גם קרה, אתם זוכרים את הרפק הזה שזרק רימון אלם?
כן, הוא כבר בחקירת מחש.
כמה ימים הוא נחקר כחשוב, כעבריין, לא משמעתי, פלילי. אחרי כמה ימים, אתה יודע כמה רימוני אלם נזרקו לעבר ציבור חרדי? מזכיר לכם את האירוע עם העגלת ילדים, עם ילדה קטנה שזרקו רימון אלם על העגלה. אתם חושבים שמישהו חקר את השוטר הזה? פשוט, פה הבעיה.
אז מה זה מגיע מלמעלה מכיוון היועצת המשפטית לממשלה? היא זו שנותנת? הייתה את השאלה מי נתן את ההוראה בעסק הביש? מי נותן את ההוראה לחקור דווקא אותו בתל אביב ולא את מי שזורק רימון בירושלים לכיוון המפגין?
אני אומר לך חדר, כי את מחש פוליטית, כי אני אראה לך בהופכי, באירוע של שער שכם, ששוטרים הצילו יהודי חרדי שכמעט שיספו לו את הגרון, גם נחקרו תחת הזרה, מסיבות פוליטיות. מחש היום היא גוף פוליטי, היא גוף סוג של הוצאה לפועל, של הפרקליטות, של היועמ"שית, וככה שהגופים האלו מתנהלים מפוזיציה פוליטית, זה מה שקבלים. במקום דין אחד לכולם, יש דין שונה לכולם. אמרת, אנשים אחרים, דין שונה.
טוב, אז אולי
בעזרת השם, להשם, גם אולי. את זה נשנה.
גם את זה צריך להיות השלב הבא, חבר הכנסת משה סעדה, תודה
רבה לך. יש חוק, יש חוק מחש, חוק מחש, שבעזרת השם, נגיע, יביא אותו בקרוב לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, נחוקק, וגם את זה נשנה, דין אחד לכולם, ואין אף אדם מעל החוק.
תודה רבה לך, חבר הכנסת משה סעדה, אנחנו נצא לפרסומות, ומיד נשוב. חזרנו מהפרסומות, יעקב, כשמגלגלים את כשפסח מגלגל לנו באוזן את השיר מאולפן בני ברק, זה אומר שנגמר לנו הזמן. אז אתה יודע, במקום לדבר על פוליטיקה שדיברנו מספיק,
אז בוא נגיד
מה זה השיר הזה? אני לא מכיר את השיר הזה, תודות תכף נגיד, מה זה השיר הזה ולמה בחרת בו?
זה שיר שמסמל את המצב הקיים, לולא השם עזרת לי, שכמעט שכנה דומה נפשי, לא נוכח מה שאתה רואה בחזיתות הביטחוניות, המדיניות, הצבאיות והאזרחיות, התחושה היא שהבית עומד ליפול לנו על הראש, אבל אתה יודע, הכל בידי שמיים, ולולא
השם... מה, זה שיר חדש? כן. מי הזמר?
הראל טל.
יפה. הנה, פסח אומר לי באוזניה שהוא יצא השבוע. יפה.
טוב.
אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה לפסח בגד באולפן בני ברק, לאסתי פלד, עורכת הגדולה של רדיו קול חי, תודה לצוותים בירושלים, בבני ברק, ברחובות, ותודה לכם המאזינים. שבת שלום.
שבת שלום.
עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי לולא השם לולא השם עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי לולא השם עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי לולא השם עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי לולא השם עזרת לי כמעט שכנה פניך גלוי שאלמלא אתה עוזר לי אני לא יכול בכל יום מחדש במסמה מחודש הוא רוצה רק להפיל אותי לעומק שאול אנא השם אושי אנא רחם נעל נשמתי עמוק בפנים רוצה אותך ראה תואר ליבי עוד אלף ושי אתה תסבוני מבלתך אין מושיע אבא אושי איני לולא השם עזרת לי